קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
פעם אחת הייתי נוכח בזמן שאחד מהרבנים המפורסמים של דורנו ראה גדול מסוים, ואמר עליו, תראו, הוא יחיד הדור. אחרי כמה דקות, בא עוד רב גדול מאוד בתורה, רב מאוד מפורסם, ואותו יהודי ראה אותו ואמר, תראה את הרב הזה, הוא יחיד הדור. אז מה יש? לפעמים יש שני יחידי הדור. כל רב, כל פוסק שדיברנו עליו עד עכשיו, הרי הוא יחיד במינו. ובכל אופן, היום אנחנו נדבר על רב של רב ענייניו, הדברים שמעניינים אותו היו כל כך שונים ומעניינים, שבאמת במחילה מסוימת הוא היה יחיד בתחומים אלה. הרב מנחם קשר, שנולד בוורשה ב-1895, היה בעצם שייך למשפחה חסידית, קשור לחצרו של הרבי מגור. הוא, מבחינה מסוימת, הוא היה תמיד של אבנזר, קיבל סמיכה בפולין מהגאון הרב מאיר דן פלוצקי, מחבר ספרים מפורסמים, חמדת ישראל, כלי חמדה ועוד. בזמן שהרב קשר היה בן 30, ב-1925, הוא עלה לארץ כשליח של גור, והוא ייסד את ישיבת שפת אמת, ניהל את הישיבה והעביר שם שיעורים. בעצם הוא ביסס את הישיבה של חסידי גור בארץ. עם כל זאת, עיקר הפרסומת של הרב קשר נובע מזה שהוא חיבר ספרים רבים מגוונים, גם בלמדנות צרופה, גם בשאלות הלכתיות למעשה, וגם בתחומים אחרים. אם היינו מונים כאן את כל מפעלו התורני הספרותי, לא היינו משאירים זמן לדבר על השוטים, על כמה שוטים בעצמם. בקיצור נמרץ, המפעל הגדול של תורה שלמה זה יצירה של הרב קשר. בתורה שלמה הוא ניסה לצרף כל ענייני תורה שבעל פה לתורה שבכתב. הביא שם מקורות מכתבי יד, מדרשים לא ידועים, וזה כלי שמאוד מאוד מועיל לכל מי שרוצה לראות איך חז"ל פירשו את תורה שבכתב. נוסף על עיקר הספר, יש מילואים רבים של הרב קשר בעניינים רבים ומגוונים. והוא מראה ידיעה אנציקלופדית במחילתות השונות, במדרשי ההלכה השונים. זה פשוט מדהים לראות את כל המילואים האלה. הרב קשר זכה בפרס ישראל על מפעלו זה. חוץ מזה, הוא רצה להראות שאפשר לעשות דבר דומה עם תורה שבעל פה, עם הגמרא. והוא רצה להוכיח שיש מקום להוציא גמרא עם כל המפרשים ועם כל הנוסחאות שונות והגרסאות שונות. הוציא מדגם גמרא שלמה על מסכת פסחים, אף הספיק רק 9 דפים שממלאים כרך שלם. זה נראה לי שזה לא כל כך מעשי לעשות כזה דבר כל השס, יהיו יותר מדי כרכים, יותר מדי עניינים, אבל בכל אופן הרעיון להראות דבר כזה, היה דבר חשוב במינו. היות שהרב כשר עוסק בעניינים אנציקלופדיים, כמו תורה שלמה, גמרא שלמה, הוא גם הוציא אגדה שלמה. הספר הראשון שהוא הוציא בענייני אגדה, הייתה אגדת ארץ ישראל. והוא אסף שם פירושים שונים מכתבי יד של ראשונים. לאחר מכן, בהוצאות נוספות, השם הוא אגדה שלמה, עם כתבי יד, נוסחאות, גרסאות, מפרשים, שבאו מכתב יד. העיסוק שלו בביבליוגרפיה היה ידוע, ואף חיבר ספר, או עזר לאחרים, לחבר ספר בשם שרי האלף, שהוא ספר ביבליוגרפי מובהק מהספרים של האלף הזה. הרב כשר גם העריך מאוד מאוד את הרב יוסף רוזן, בעל הצפנת פניח, הידוע בשם הרוגצ'ובר. הרב כשר אף התכתב איתו בדברי תורה, ולאחר שנים החליט להשקיע מאמץ כדי להוציא ולפענח את תורתו של הצופנת פניח. הוא הקים ארגון בארצות הברית שהדפיס כמה וכמה ספרים של הרוגצ'ובר לפי מסכתות, והרב כשר בעצמו חיבר ספר כדי להסביר את הצופנת פניח. הרי צופנת פניח יש בלשון צפון. צופנת פניח, ורב כשר החליף את השם וכתב ספר בשם מפענח צפונות, ששם הוא תיאר דרכו המיוחדת של הרוגצ'ובר, ואף הסביר הרבה ספרות מפורסמות, הרבה רעיונות חדשים של הרב יוסף רוזן. מפעל עצום שהרב כשר עשה חוץ מכל אלה, זה מביטאון הלכתי מודרני בשם נועם. יצאו יותר מ-20 וכמה כרכים, ששם הוא אסף, ערך, מאמרים בענייני הלכה שקשורים לדור שלנו, ואף כמובן כתב בעצמו וערך ספרים אלה. עם כל החסידות שלו, עם כל העיסוק שלו, בעולם התורני המובהק, רב כשר גם הוציא ספר שנחשב מעמודי התווך של הספרות הציונית הדתית. הוא חיבר ספר בשם התקופה הגדולה, והמטרה היא להראות ממדרשים ומקורות בחזל, שאומנם אנחנו חיים בתקופת הגאולה. הוא אף הוציא ספר כל התור מתלמידי הגר"א, שמדבר על גאולת ישראל בזמן הזה. אז זה מעניין מאוד לראות את השילוב בין חסיד מובהק, ראש ישיבה של שפת אמת, שעסק בתחום אנציקלופדי בכמה וכמה תחומים, בתורה, בגמרא, בהגדה, עסק בביבליוגרפיה בשרי האלף, וגם היה חוקר של הרב יוסף רוזן, אף ערך ספרי הלכה מודרניים, ספרי נועם, וגם כתב ספר בענייני הציונות הדתית הנוכחית. אנחנו נעסוק בספרים שלא הזכרנו עד עכשיו. הרב כשר הוציא כמה וכמה כרכים מדברי מנחם. בספרים האלה יש בעיקר ביאורי הלכה מקיפים. הבקיאות שלו והידע שלו גם בראשונים שלא הודפסו, בכתבי יד שונים, הוא ממש יוצא מגדר הרגיל, ורוב הדברים שאמרתי, הם, שכתובים בספרי דברי מנחם, הם באמת בירורי הלכה. כמובן, יש גם דיונים חשובים בשאלות הדור, וכמה מהם אנחנו הזכרנו שיעורים הקודמים, בצורה כזאת או צורה אחרת. למשל, הוא כותב הרבה על השתלות בדור שלנו, הזרעה המלאכותית, אבל יש לו גם קונטרסים ארוכים שדנים בשאלות שהיו מאוד מאוד חשובות במאה העשרים. למשל, הוא גם לקח דרך חשובה ביותר בעניין קביעת קו התאריך, שידוע שהיה נושא גדול בזמן שיהודים היגרו ליפן וסין בסוף מלחמת עולם השנייה, והיה ויכוח שלם בנושא. הרב כשר גם כתב מאמר מקיף על הבנתו בעניין קו התאריך. יש לו גם קונגרס גדול בענייני תיקון עירובין במנהטן, שהוא היה בין המייסדים של הרעיון וההפעלה של העירוב שנמצא בכמה מקומות היום באי מנהטן. אנחנו נעסוק בכמה וכמה שאלות שמתוך דברי מנחם, שיש בהם גם חלק מהספר הוא בירור הלכה, וחלק מהספר הוא באמת שאלות ותשובות. נדון בעיקר בדברים שהם שאלות ותשובות, מתוך מגמה להראות גם קצת מאישיותו של הרב כשר. בחלק ד' סימן ג', הרב כשר כתב על עניין של מצווה דאורייתא, של קביעת מזוזה בשערי חצרות. מי שמכיר היטב את ירושלים, יודע שיש חצרות, בתים בפנים, שער בחוץ, וכנראה שהייתה תקופה שאנשים שמו מזוזות כמובן על הבתים שלהם, אבל בשערי חצרות לא הקימו מזוזות. ורב כשר כתב מאמר כדי להוכיח שדבר זה יסודו בטעות. הוא אמר שאומנם בחוץ לארץ כנראה נהגו כך, שלא קבעו מזוזות בשערי חצרות, וכנראה שהיו אנשים שחשבו כמו שלא הקימו בחוץ לארץ, לא צריכים להקים גם בארץ גם כן. הרב כשר אומר זה יסודו בטעות, אומר, אומנם זה נכון מעובדה היסטורית, שבחוץ לארץ בשערי חצרות לא עשו מזוזות, אבל הסיבה הייתה בגלל שהיו גונבים את המזוזות, או שהיו מבזים אותם. ולכן באמת לא שמו מזוזות. במקום שהחשש הזה איננו קיים, במקום שלא חוששים מגנבים או אנשים שסתם יבזו את המזוזה, אז הוא אומר שנשאר החיוב המקורי שצריכים לשים מזוזות. לפני כמה שנים אני נשאלתי שאלה כזאת בקשר לבחורים שגרו בפנימיות באוניברסיטה, במקום שהם שמו מזוזות על החדרים שלהם. ויום אחד, ממש ביום השני, אחרי שהקימו את המזוזות, הם ראו שכבר אין מזוזות, גנבו אותם. וככה הם חששו שהדבר הזה יתמשך. כל יום שישים מזוזה, יורידו אותה. שאלו אותי מה לעשות. שם, קודם כל, באמת צריכים לחשוב אם באמת מתאים ללמוד במסגרת כזאת, להיכנס למקום כזה שיש כזה, כנראה אנטישמיות. אבל יש גם לברר את ההלכה עד כמה צריכים לשים מזוזה בפנימיות בכלל. בכל אופן, הרב כשר כותב בקשר לארץ ישראל, שם בוודאי אין סיבה לא לשים מזוזות, אז הוא ודאי שומר חייו. הוא דן בשאלה של מה הקריטריונים הדרושים כדי להקים מזוזה, והוא מביא את המקורות, כמה תנאים ישנם, שרק אם ממלאים את התנאים האלה חייבים במזוזה, ואולי יש מקום לפתור את השערים האלה בגלל סיבות צדדיות, בגלל שאין להם כל הקריטריונים הדרושים להקמת מזוזה. והרב כשר אומר בצורה חריפה שצריכים לדאוג לכך שתהיינה כל הדרישות המחייבות מזוזה. הוא משווה את זה למצווה ציצית. הגמרא במסכת מנחות אומרת, אנחנו רגילים להבין על פי הגמרא, שציצית זה טוב, אם הולכים עם ציצית, בוודאי זה דבר טוב ויפה, מקיימים מצווה, והתורה אומרת למען תזכרו וכו' וכו'. אבל רגילים להבין שמי שאינו לובש בגד של ארבע כנפות, אינו חיה בציצית, אז פשוט לא נורא אם אחד הולך בלי בגד של ארבע כנפות. אמנם הגמרא במנחות אומרת על רב קטינה, שלא לבש ציצית כנראה בתקופה מסוימת, ואמרו עליו דברים חמורים, ואמרו שנשים בזמן, בשעת הדריתך, הקדוש ברוך הוא אפילו מעניש על אחד שלא מקיים מצוות ציצית. למרות שבאמת יש דרך להיפטר ממצוות ציצית, אבל בעידנא דריתך הקדוש ברוך הוא מעניש אחד שלא מקיים מצווה זו. והרב כשר משווה את זה עם מקורות ורעיונות שלו, למצוות מזוזה, ולכן הוא אומר שצריכים למלא את כל הדרישות ולהקים מזוזה. מה שמעניין אותי ושמיוחד בדברים של הרב כשר, הוא כותב שמלבד עצם המצווה יש בה גם שמירה לנפש ולגוף. יש כמובן מקום לדון מה בדיוק השמירה מנפש וגוף. הרמב"ם במקום אחד כנראה אמר שמי ששם מזוזה בגלל שהוא חושב שזה איזה קמיה, הרמב"ם אומר עליו דברים חריפים. מצד שני, הרמב"ם באמת חושב שיש מושג של שמירה של נפש וגוף בהקמת מזוזה. דורשי נוטריקון אומרים שכותבים שם שהקדוש ברוך הוא שקי על המזוזה בגלל שזה ראשי תיבות של שומר דלתות ישראל. בכל אופן, הרב כשר מביא מקורות גם מקבלה, גם מניגלה, שיש עניין של שמירת הנפש והגוף, אז אומר הרב כשר בצורה מאוד מעניינת, שאם כן, אז בארץ ישראל יש מצווה נוספת לקבוע מזוזה בשערי החצרות. והוא מביא את הדין שמי שגר בארץ ישראל, מי שסוחר בית בארץ ישראל, חייב לעשות מזוזה מיד. בניגוד למי ששכר דירה בחוץ לארץ, שיש לו עדיין 30 יום לשים מזוזה. והסיבה לכך, משום יישוב ארץ ישראל. אז רש"י מפרש שברגע שהוא ישים מזוזה, כנראה שהוא יישאר באותו בית. אחרי שהוא קבע כבר מזוזה, הוא לא ייטול את זה ויעזוב כל כך מהר. אז יש בזה עניין של יישוב ארץ ישראל. אבל השפת אמת כתב, הרב כשר שנאמן לבית מדרש של גור, מצטט את השפת אמת, שכותב שאומנם הפירוש של רש"י נראה קצת דחוק, אבל הפירוש שלו, משום שמזוזה יש בה שמירת הבית משום מזיקים, ולכן משום יישוב ארץ ישראל לא רצו שישאר בית בלי מזוזה, שמזוזה תישאר בלי שמירה. הוא מצטט אף מקור לא חסידי, אלא מקור שמתנגד מובהק, הרב בית הלוי, שפירש את הרמב״ם שצריכים לשים מזוזה בארץ ישראל מיד משום יישוב ארץ ישראל, משום שהמצווה של יישוב ארץ ישראל מחשיבה את הדירה כדירה קבע כבר ביום הראשון. אבל בכל אופן, הרעיון המיוחד שיש כאן מצווה מיוחדת של יישוב ארץ ישראל בהקמת מזוזה, אופיינית לרב כשר, שילוב בין עולם של החסידים, עולם של למדנות, לעולם של אהבת ציון, אהבת ארץ ישראל, ורואה בהקמת מזוזה משום יישוב ארץ ישראל. הוא מוסיף שהיות שיש לזה לא רק שמירת הגוף, אלא שמירת הנפש, ושמירת הנפש פירושה שלא יבוא על ידי כך לידי חטאים, והוא מביא את הפסוק שנאמר בפרשה השנייה של קריאת שמע, שמדברים בסוף המצוות מזוזה, שבעבדתם מהרה מעל הארץ טובה, שבכלל יישוב ארץ ישראל יש להקים מזוזה שיש בה שמירת הנפש, שתאפשר לנו להישאר בארץ ישראל. ולכן צריכים מאוד להיזהר לשים מזוזה בפתח שער החצרות. שאלה אחרת שקשורה לארץ ישראל, כתב דווקא בחלק א', בסימן ב' של התשובות. השאלה הייתה, בקשר לערים החדשות שבונים אותם בארץ ישראל, האם צריכים לשמור יום טוב, יום אחד, או שני ימים, כמו בחוץ לארץ. מה שמעניין, התשובה הזאת נכתבה בתף ריש פי וף, מירושלים, הרב כשר כבר היה בארץ, והוא שלח את השאלה שלו להרב, שהוא העריך מאוד, רבינו יוסף רוזין, בעל הצפנת פניח, הרוגת שווה. והוא כותב, הרב כשר, שבניין המושבות והעיירות שנתייסדו מחדש בארץ ישראל, ושם והוא מוסיף, וגם העתידים בקרוב, אם ירצה השם, להתייסד במקום שאין שם יישוב, גם אינם בתוך תחומו של איזה יישוב. מה הדין בקשר ליום טוב? אמנם השאלה נשלחה לרוגת שובר, אבל הרב כשר כתב ארבע עמודים גדולים בקשר לדעתו בשאלה. שאלת חכם היא חצי תשובה. במקרה כזה נדמה לי שזה הרבה יותר מחצי תשובה. הרב כשר כתב את השאלה, אבל בירר את העניין על כל צדדיו, ובעיקר הביא את המחלוקת המפורסמת שיש בין הריטב"א לבין הרמב״ם, באיזה מקומות קבעו שצריכים לשמור שני ימים טובים. לפי הריטב"א, חכמים קבעו שבארץ ישראל צריכים לשמור יום אחד, בחוץ לארץ שני ימים טובים. ברגע שמקום מסוים נחשב ארץ ישראל, אז הדין הוא ששם שומרים רק יום אחד. מאידך הרמב"ם פסק שזה תלוי במקום שבו, שאליו הגיעו השליחים בזמן שקידשו את החודש על פי ראייה. השלוחים היו יוצאים מירושלים, ממקום המקדש, כדי להודיע מתי קבעו את החודש, ממילא מתי קובעים את החגים. אז למקומות שהגיעו באותם הימים, שמרו יום אחד. למקומות שלא הגיעו, שמרו שני ימים. והרם פוסק, כך צריכים לנהוג. אם השליחים הגיעו לשם, אז היום נוהגים שם יום אחד. השליחים לא הגיעו לשם, היום נוהגים שני ימים. שמעתי שמועה שהרב מבריסק, הרב ולבל, הגאון רב יצחק זאב, שהיה גר באמצע ירושלים, סמוך לגאולה מאה שערים, לאזור הזה. יש שמועה שהוא היה מחמיר בארץ בקשר ליום תפשיני, ולא עשה מלאכה ביום תפשיני. ויש כמה וכמה השערות למה עשה כך. מאחד מקרוביו שמעתי הסבר אחר מה שאני משמיע עכשיו, אבל שמעתי גם שמועה שהוא אמר שהשליחים הרי יצאו ועזבו את ירושלים דרך יריחו, ממילא לא נכנסו פנימה לעיר שאנחנו קוראים היום ירושלים החדשה, ממילא השליחים לא הגיעו, לפי הרמב"ם צריכים לשמור שם שני ימים. הרב כשר העריך בסברות שלו, במקורות שלו, בבקיאות, גם בראשונים שלא כל כך רגילים ללמוד אותם, למשל הרעבון והרבנו חננאל והכף טוב הפרח, והביא הרבה מקורות שהוא חושב שבעיקר אנחנו פוסקים כדעת הריטב"א, ולכן צריכים באמת לפסוק לשמור יום אחד. יש לרב כשר עוד מאמר מקיף בנושא הזה במילואים בעניין תורה, בספרו תורה שלמה. הרב רוגת שובר בדרך כלל כותב תשובות קצרות מאוד, רק עם הפניות למקורות. ואף כאן התשובה היא קצרה יותר מהשאלה של הרב כשר, אבל הרב כשר פענח את הצפונות, ובזמן שהוא הדפיס את התשובה של הרוגת שובר, חצי מן התשובה לכל הפחות, חצי מהמקום בספר שתופס התשובה הזאת, מוקדש להרחבה של מקורות של הרוגת שובר. איפה שהרוגת שובר ציטט מקום, הרב כשר כתב את המקור בשלמותו, ואף הוסיף לפעמים קצת פירוש בדברי הרוגת שבר. בכל אופן, נדמה לי שהפסק המקובל היום בארץ הוא דרכו של הרב כשר, שאמר שהיום כל מקום שנקרא ארץ ישראל, שומרים שם יום אחד, על פי בעיקרון דעתו של הריטב"א, וכך דעתו של הרב כשר. שאלה אחרת, מעניינת, היא על שינה בסוכה. בחלק רביעי של דברי מנחם, בתשובות, הרב כשר כותב מחקר בגדר של בבירועי הלכה, הוא כותב בקשר לשינה בסוכה. והרב כשר כותב שיש מקום להגיד שעיקר הסוכה, עיקר מצוות סוכה, זה דווקא השינה. והוא מביא מקורות לכך, גם מקורות שאינם ידועים כל כך בבתי מדרש של הישיבות. הוא מביא בספר לקט יושר, שהפוסקים מכירים את הספר, תלמיד של תרומת הדשן, שמביא הרבה מתורתו וממנהגיו של בעל תרומת הדשן, הרב יוסף רב משה, בעל מחבר לקט יושר, כותב שלא לישון בערב סוכות, לא לישון פשוט בערב סוכות, בצהריים. ולמה? שיוכל לישון לתיאבון בלילה. כי בסוכה השינה קובע עיקר הדירה. אנחנו מכירים תופעה של ערב פסח, שאומרים לא לאכול מצה ערב פסח. יש איסור שלפי הרמב"ם יש בו מלכות, מי שאוכל מצה בערב פסח. אנחנו גם מכירים תופעה שיש הלכה, התוספות בתחילת ערבי פסחים דן בזה, שלא אוכלים סעודה אחרי זמן מסוים, בערב שבת, בערב פסח וכדומה, בערב חגים. אבל מי שמע על איסור שינה בערב חג, ודווקא כמובן בערב סוכות, משום שהשינה צריכה להיות לתיאבון, צריכים להיות עייפים מאוד ובאמת רוצים ללכת לישון בסוכה, אבל גם התוספת היא חשובה. השינה זה עיקר הסוכה. והרב כשר בונה כמה וכמה יסודות להוכיח שבעצם שינת הסוכה היא עיקר מצוות סוכה. יש הלכה שסוכה ראויה לשינה, ויש דעה שהרב כשר מביא, שסוכה שאינה ראויה לשינה, אינה ראויה לאכילה גם כן. אי אפשר לקיים מצוות אכילה בסוכה, אם זאת היא סוכה שבחפצה, מאיזה סיבה אי אפשר לישון בה. הוא רצה להוכיח משם שעיקר השינה בסוכה. וכמובן שהרב כשר כתב בקיצור את התשובה, להראות שבאמת ודאי צריכים לישון בסוכה. אני זוכר בצעירותי בחוץ לארץ, שכמעט אף אחד לא ישן בסוכה, אולי אפשר אפילו להוריד את המילה כמעט, אני לא זוכר מישהו שישן בסוכה בחוץ לארץ, חוץ מאשר פעם היה לנו אורח מארץ ישראל, תמיד חכם, שהיה אצלנו בסוכה והתעקש לישון בסוכה. אמא שלי לא ישנה כל הלילה, בגלל שהיא כל כך הייתה מודאגת על אותו צדיק שישן בסוכה שלנו בליל סוכות. אבל יש מקום למצוא היתרים לישון מחוץ לסוכה, וידועים כמה דברי הרמה בנידון שיש מקום להתיר שינה בבית בסוכות. בארץ דומני שיותר ויותר אנשים ישנים בסוכה, ואולי לא כל התירים מתאימים לארץ ישראל, אבל בכל אופן הרב כאשר כאן כתב להוכיח ששינה בסוכה היא חשובה מאוד. אולי אני אומר את זה מתוך השערה אישית. בוודאי שאני אומר את זה מתוך השערה אישית, אבל ייתכן שהרב כאשר כתב את זה כחסיד גור, כנגד דעותיו של חסידות אחרת, שקבעה לא לישון בסוכה בכלל. בלי להיכנס לפרטי הפרטים, ידוע שהרבי מחבד, תורת חבד, הייתה שלא ישנים בסוכה בכלל. מצד אחד, לא ישנים מחוץ לסוכה, כמו שלא אוכלים מחוץ לסוכה. זה ביטול מצווה. אז איך ייתכן שמנהג חבד לא לישון בסוכה? הרי אסור לישון מחוץ לסוכה. אני שמעתי בצעירותי שהרבי מחבד בעצמו לא ישן בסוכה, אבל לא ישן מחוץ לסוכה. פירושו כל השבוע הוא לא ישן בכלל. כך שמעתי בתור ילד בארצות הברית. פשוט לא הבנתי איך דבר כזה אפשרי. הרי חוץ משהטבע אומר לי שאי אפשר לי ללכת שבוע שלם בלי לישון. אבל הגמרא אומרת, מי שידור נדר לא לישון שלושה ימים, אז הנדר הזה או שבוע לא לישון שלושה ימים, השבוע הזאת נחשבת שבועת שווא, והוא מקבל מלכות על זה. בגלל שזה שבוע שאי אפשר לקיים. הגמרא קובעת והחוש מוכיח שאי אפשר להישאר ער יותר מזמן מסוים. אולי האנשי מדע עשו מחקר גדול כמה זמן באמת ייתכן שבן אדם ילך לישון בסוכה, ואולי צריכים לחפש בגינס לראות מה, אם יש בן אדם שהחזיק, עד כמה הוא החזיק ממד. בכל אופן, אולי בגלל הסיבה הזאת החסיד גור, הרב כשר, כתב מאמר להוכיח שעיקר מצוות סוכה זה דווקא בשינה.